אנחנו ממשיכים בהפטרה של חיי שרה. אנחנו הגענו לפסוק ט"ו. מה שלמדנו בפסוקים שלפני כן, שאדוניהו מנסה לקחת את המלוכה בחיי אביו דוד בלי רצונו של דוד, וכבר הכין את כל הסעודה כדי לגרום את ההכרזה של המלוכה שלו. ונתן הנביא, הוא בא לבת שבע ואומר לה, חייבים לעשות משהו שזה לא יקרה, והוא מציע לה להיכנס למלך, והוא תוך כדי גם ייכנס. עכשיו נראה מה בת שבע עושה כשהיא נכנסת לדוד המלך. בכלל כל העניין הזה, בכלל סיפורי תנ"ך, ללמוד לא כסיפורים פשוטים, זה מדובר כמובן על דברים נעלים מאוד וחלק מהתורה, מברכים על זה ברכה לפניה וברכות לאחריה. אז כל הסיפור הוא, צריך ללמוד אותו ברמה הרבה יותר גבוהה. במיוחד שמדובר לדוגמה על שלמה המלך, שהוא היה אז כשהוא מלך, כמו שהוזכר, הוא היה ממש לפני בר מצווה, הוא נהיה מלך, ממש. כי הוא היה נשמה שמימית, בחסידות מבואר באריכות, שלמה המלך היה דור ה-15 מאברהם אבינו. לפי סדר יש אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, אחר כך היה חצרון, רם, אמינדב, נחשון, שלמון, אחר כך היה בועז, עובד, ישי, דוד ושלמה. זה היה 15 דורות, הוא היה דור ה-15. ודור ה-15, אומר כתוב בחסידות, זה כמו ימי החודש, שהירח, כשמגיע ליום ה-15, הירח נמצא במילואו. זה הסיבה שקוראו לו שלמה, לשון שלימות. ושלום היה בימיו, הוא בנה את בית ראשון. אז מדובר כאן במשהו מאוד שמימי, שפה בת שבע, ביחד עם נתן הנביא, נלחמים כדי לשמר את הסדר הנכון בגילוי האלוקי בעולם, שזה יעבור דרך שלמה. אז נקרא את הפסוקים איפה שעצרנו. פסוק ט"ו. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. היא נכנסה לחדרו של המלך, חדר משכבו של המלך, שבעיקרון לא היה אפשר להיכנס לשם בלי רשות, זה היה מקום סטרילי וסגור. ובכל אופן, למה היא עושה את זה? הפסוק אומר, והמלך זקן מאוד. מה מתכוונים להדגיש כאן? כמו שיש מפרשים שאומרים, יש מושג שנקרא שלכל דבר יש זמן. יש זמן לשתוק. ויש זמן לדבר. יש לפעמים מצבים שאומרים, אם לא עכשיו, אם מתי. המלך דוד בדרך הטבע כבר זקן, ואם עכשיו לא תעשה פעולה שהיא לא לפי הסדר, עלולים ליצור הרבה אי-סדר לאחר מכן. לכן הפסוק אומר, המלך זקן מאוד, בכל אופן היא נכנסה, והיא ניצלה הזדמנות, שבעיקרון המלך היה לבד, רק אבישג השונמית שסיפרנו עליה כבר לפני כן, רק היא הייתה בחדר המלך, אולי הנוכחות של אף אחד מאנשי אדוניהו, אז יכלו לדבר בחופשיות כל מה שרוצים לדבר. פסוק ט"ז, ותיקוד בת שבע, ותשתחו למלך. ויאמר המלך, מה לך? דוד המלך הבין שיש לה כנראה משהו מאוד מאוד חשוב לומר, כי אם היא נכנסה בלי רשות והתפרצה לחדר, במצב כזה, כנראה שמדובר כאן במשהו מאוד מאוד קריטי, אז המלך שואל אותה, מה לך? מה הסיפור? מה קרה? ותאמר לו, פסוק י"ז, ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי. והוא יושב על כיסי, כמו שכבר הזכרנו בפסוקים לפני כן, שדוד המלך נשבע לבת שבע ששלמה ימלוך. והיא אומרת, עכשיו הולך להיות מצב שחלילה הולך להתבטא לעניין הזה. מה היא מספרת לו? פסוק י"ח. ואתה, הנה אדוניה מלך, ואתה, אדוני המלך, לא ידעת. זאת אומרת, המילה אתה, פירושו עכשיו. הפעם השנייה שכתוב אתה, יש מקומות שמגורסים את זה עם א', אבל במקומות המדויקים צריך לגורס את זה עם א', גם כן. הכוונה היא אומרת לו, עכשיו, בחייך, עכשיו אדוניהו לוקח לעצמו את המלוכה, והיא אומרת, ברור לי שהמלך לא מפר את השבועה שהוא נשבע. אז ברור לי שאתה פשוט לא יודע מזה. אתה, אדוני המלך, לא ידעת מה שאדוניה עושה. פסוק יוצאת היא ממשיכה לתאר את הפעולה שאדוניה עשה כדי לקחת את המלוכה. ויזבח שור ומרי וצון לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולאביתר הכהן, וליואב שר הצבא, ולשלמה עבדך לא קרה. היינו, היא אומרת, אם זה היה משתה, אולי סתם הוא עושה איזה משתה, איזה סעודת הדיה על משהו, אם זה היה משתה רגיל, אז הוא היה קורא לכל אחיו, לכל המשפחה, היה קורא גם לשלמה. מזה שהוא לשלמה לא קרא להשתתף, ברור שיש כאן כוונה לעשות פעולה ששלמה לא יהיה מרוצה מזה. דהיינו, הוא רוצה לקחת את המלוכה בכוח כאילו. פסוק חף, ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך, להגיד להם מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו. גם פה המילה ואתה כתובה עם א', כאילו ואתה ועכשיו. עכשיו, כעת, המלך, כל עם ישראל, העיניים של כולם נשואות אליך. כולם מחכים לראות שאתה תגלה מה הרצון שלך, מי המלך אחריך. ואתה חייב עכשיו להיכנס לתמונה כדי למנוע, שאם חלילה זה לא ייאמר בצורה ברורה, אז כולם אחר כך יגידו שאתה המלך הסכמת. וזה מה שאומרת בפסוק כ"א. וזה בעצם המשפט האחרון, שבת שבע אומרת למלך, והיה, כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי, אני ובני שלמה, חטאים. היא אומרת לו, אם אתה עכשיו לא תגלה מה רצונך, אז כשתסתלק מן העולם, אז יגידו שהסכמת למהלך שאדוניה הוא עשה. ואז מה יקרה? אני ובני שלמה חטאים. זה ביטוי שמופיע בריבוי גדול של מאמרי חסידות, להוכיח שהמילה חטא זה לא רק במובן של אבון שעוברים על איזשהו אחד מהתרי"ג מצוות, אלא המשמעות של המילה חטא זה גם מלשון חיסרון. ופירוש המילולי שהיא אומרת, אני ובני שלמה היו חטאים. מה הכוונה חטאים? אנחנו נהיה חסרים. דהיינו, הבטחת לנו משהו ואנחנו נפספס את ההבטחה. לא יהיה לנו את זה. על דרך, כמו שכתוב, אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז גם שם מסבירים, מה זה ולא יחטא? לא הכוונה היא חטא במובן של עובר עבירה, אלא שאולי חסר לו תוספת אור שהוא היה יכול לקבל עוד יותר. אז זה הכוונה היא חטאים, שאנחנו נחסר מהדבר הגדול. זה סיום דברי בת שבע. עכשיו, הפסוקים הבאים נראה איך שנתן הנביא נכנס תוך כדי, ומה הוא אומר, ואיך הסיפור הזה בסופו של דבר נגמר.